מה לדרוש מאספת חברים. חז"ל אמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן כל האדם לקו זכות. ויש להבין מהו הסמיכות, הווה דן את כל האדם לקו זכות, לקנה לך חבר. ובספר מתן תורה כתוב שם, דעניין המצווה של ואהבת לרעך כמוך, הוא בכדי להגיע לאהבת השם, שהוא הדבקות בו יתברך. וזה לשונו. הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית. משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל בה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאם כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן סגולתם יותר בטוחה, ומטרתם יותר קרובה. עד כאן לשונו. ופירושו הוא, היות שהאדם צריך להגיע לזכות לבחינת השתוות הצורה, כלומר, שכל רצונו ומחשבתו יהיו רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, וזה נמשך מסיבת תיקון הצמצום, שעניינו הוא שמצד הבורא שברא את העולמות, היה על הכוונה מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. כמבואר בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת, שבריאת העולם דומה למלך שיש לו כל טוב ואין לו אורחים. זאת אומרת, שיש הנאה מזה שהאורחים אוכלים אצלו, אלא מטעם שלא תהיה בחינת בושה, לכן נעשה תיקון, שצריכים לקבל הנאה ותענוג על הכוונה להנות להבורא. אולם מדרגה א' הוא משפיע על מנת להשפיע. והאדם צריך להנות בעת שהוא משפיע, כדוגמת הבורא, שיש לו הנאה. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, מיום שנברא העולם, כאותה שמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים, לעתיד לבוא. רואים אנו שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא ביום שנברא העולם. כלומר, בזה שרצונו להשפיע הייתה לו שמחה. נמצא לפי זה, אם האדם עושה מעשים כדי להשפיע ואין לו שמחה, אין כאן השתוות הצורה. אגם שבמעשה הוא משפיע ועוסק באהבת הזולת, אבל המעשה הזה צריך להיות בשמחה, כדוגמת הבורא שיש לו שמחה. אם כן, חסרה כאן ההשתוות של שמחה. לכן צריך האדם לעשות כאן בית דברים. א', אפילו שהגוף לא רוצה לעבוד בענייני השפעה, צריכים ללכת עמו בדרך הכפייה. אבל יש כלל, בזמן שהאדם עושה מעשים בכפייה, אין האדם יכול להיות בשמחה, היות שהיה יותר מאושר אם לא היה צריך לעשות את המעשים. מכל מקום, האדם מוכרח לעבוד על דרך הכפייה, וזה נקרא שהוא כופה ומכניע את הרע שבו. אמנם כנ"ל כאן חסרה השמחה, מה שצריכה להיות על כל מעשה ומעשה די להשפיע. ועל שמחה אין האדם יכול לחוף עצמו, שיהיה שמחה במקום שהוא מעשה של כפייה. כי שמחה היא תוצאה מזה שהאדם נהנה, ובמקום שיש הנאה, לא שייך לומר כפייה. לכן מכפייה לא נולדת בחינת שמחה והנאה. ב' בזמן שאנו אומרים שצריכים לעבוד לעבודת השם שמחה, בזמן שאנו אומרים שצריכים לעבודת השם שמחה, וכנל ששמחה היא רק תוצאה מדבר שהאדם נהנה, היא לזאת, היות שהאדם יכול רק לעשות מעשים של כפייה, שזה נקרא מעשה. מעשה נקרא דבר שאין השכל מסכים לזה. וזה נקרא, בזמן שהאדם מתחיל לחוף עצמו, הוא נכנס בבחינת הבל לתאר. ומה חסר עוד? רק דבר שיעורר לו שמחה. על זה יש לפרש שזה נותנים לו מלמעלה, שזה נקרא מסייעין אותו. ומה הסיוע? אומר הזוהר הקדוש, בנשמתה קדישה. ובזמן שזכה לזה, כבר יש לו שמחה. נמצא לפי זה מה שאומרים, שהאדם צריך לעבוד בשמחה. הכוונה, שהאדם צריך לעורר על ידי המעשים שעושה, את ההתערותה דלעילה, שרק על ידי סיוע מלמעלה, הוא יכול להגיע לבחינת שמחה, בזמן שהוא עוסק במעשים דלהשפיע. ובאמת נשאלת כאן שאלה, בשביל מה צריכים לעשות מעשים דהשפעה בשמחה? ואמרנו, שהטעם הוא פשוט, שאין כאן השתוות הצורה. מטעם שהבורא, כשהוא משפיע, יש לו שמחה. מה שאם כן, אם האדם כשהוא משפיע ואין לו שמחה, חסר כאן בעניין השתוות הצורה. אולם יש כאן טעם יותר חמור מהשתוות הצורה. כי בזמן שהאדם בא במצב של עצבות, כלומר שרואה שאין לו טעם בחיים, היות שכל מה שהוא מסתכל הוא רואה שחור, הן בגשמיות והן ברוחניות, שזה דומה כמו האדם המרכיב לעיניים שלו משקפיים שחורים, שעל כל מה שהוא מסתכל הוא רואה רק שחור. האדם במצב הזה נמצא בבחינת כפירה להשגחת השם. היות שאין יכול לומר שהבורא מנהיג את עולמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא אז בבחינת חוסר אמונה. כבר אין כאן עניין של השתוות הצורה, אלא עניין חוסר אמונה, רק נמצא במצב של כפירה. לפי זה יוצא שעל האדם מוכרח להיות תמיד בשמחה, ולהאמין למעלה מהדעת שכל מה שהשם עושה הוא רק בבחינת טוב ומטיב, ורק אנו צריכים להאמין גם כן שזה מה שאנו צריכים, להאמין למעלה מהדעת. הלא לפי שכלנו, היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא היה מתנהג עמנו בבחינת השגחה גלויה. אבל כבר דיברנו מזה הרבה פעמים, שהאמור זצ"ל אמר שאין לומר שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת הכל בתוך הכלים של קבלה, הנקרא בתוך הדעת. כלומר, שגם הגוף הגשמי יבין שהבורא מתנהג עם כל העולם כולו רק לטוב. אם כן, למה בחר דווקא בכלים של למעלה מהדעת? אלא שהבורא בחר הכלים האלו, שדווקא כלים האלו יותר מוצלחים, שעל ידיהם נגיע לשלמות האמיתית, שאז יקוים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ואמרו חז"ל, בשתי יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. שאז גם הגוף מרגיש את הטוב ועונג, מה שהבורא נותן להנבראים, ולא צריך אז להאמין על זה למעלה מהדעת. נמצא שהעיקר הוא מה שדורשים, שהאדם יהיה בשמחה בעת עבודתו בעבודה דלהשפיע, בזמן שהוא לא רואה מה שיהיה מזה לקבלה עצמית, הנקרא בתוך הדעת. היות אחרת, הוא נמצא בבחינת כפירה, חס ושלום. ובאמור יוצא, שהאדם מוכרח לעבוד עבודת הקודש למעלה מהדעת, כי הם כלים המוכנים להביא את האדם לשלמותו. וכנ"ל, ש שרק למעלה מהדעת הוא יכול לקבל שמחה מהנהגת השם, שהיא בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא בחינת ימין. וכמו שאמר האמור זצ"ל, שהאדם צריך להשתדל ללכת בקו ימין, שנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת אמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב. אם כן, יש לשאול, מדוע צריכים ללכת גם בקו שמאל, אם העיקר הוא קו ימין? ולאיזו תועלת משתמשים עם הקו שמאל? התשובה היא, בכדי שנדע בתוך הדעת איך המצב שלנו. כלומר, מהו שיעור אמונה שיש לנו, כמה תורה רכשנו, ואיך אנו מרגישים את השם בזמן התפילה וכדומה. ואז באים לידי הרגשה איך אנחנו נמצאים בתכלית השפלות, שאין למטה ממנה. זוהי הסיבה שאחר כך, שאנו עוברים לקו ימין, יש לנו העבודה דלמעלה מהדעת. זאת אומרת, כפי שהקו שמאל מראה לנו את מצבנו בתוך הדעת, יש כאן מקום ללכת למעלה מהדעת. מה שאם כן, אם היינו נמצאים תמיד בתוך קו ימין, לא היה זה נבחן לבחינת ימין, אלא לבחינת קו אחד. כלומר, היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים כך. כלומר, שאנחנו היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים בתוך הדעת, בתכלית הגדלות. והאמת היא שרק למעלה מהדעת אנו נמצאים בשלמות. לכן כשיש לנו בית הקווים, אז שייך לומר שיש עניין למעלה מהדעת, שהוא קו ימין. נמצא לפי זה שהקו ימין עוזר לקו שמאל, כי לאחר שהוא מצייר לעצמו שהוא כבר בשמחה ונהנה משלמות עבודתו, וכשהוא עובר לקו שמאל, אז הוא רואה איך שהוא נמצא בעולם שכולו חושך. כלומר, שהוא רואה ומרגיש איך שהוא משוקע עדיין באהבה עצמית, ואין הוא רואה שום תקווה לצאת מאהבה עצמית. ואז יש מקום לתפילה מעומקה דליבה. היות שהמצב של הימין שהיה מצייר לעצמו איך שהוא נמצא, בזמן שהיה מצייר לעצמו מהי נקראת שלמות העבודה, כלומר, מה שהיה מאמין למעלה מהדעת במצוות אמונת רבו, שאמר לו ללכת במצב הזה, אגם שהשכל אומר לו, למה אתה מדמה את מצבך לאדם שכבר זכה לאמונה שלמה, בו בעת שהוא ידע בעצמו שהוא נמצא בתכלית השפלות שאפשר להיות בעולם. כי הוא מרגיש שהוא נמצא במצב של שפלות שלא מתאים לאדם שרוצה להיות פעם עובד השם. ואחר כך הוא עובר לקו ימין. וזה השמאל נותן לו מקום לעבוד בקו ימין. אבל צריכים לזכור, כל דבר שהוא דרך אמת, הוא קשה ללכת בו בלי יגיעה. לכן אחר בית קווים האלו, הוא בא לקו האמצעי, שזהו נקרא, הקדוש ברוך הוא נותן לו הנשמה. ואז הוא בא לידי אמונה שלמה, ודווקא על ידי ישועת השם. אבל האדם בעצמו אינו מסוגל מצד הטבע להגיע לזה. ובאמור נבין את עניין אספת חברים. בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל צריכה להיות המטרה גלויה לכולם, שהאספה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים, שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה. אבל כדי שיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיביאו את האהבה. ובעניין האהבה יש בית אופנים. א', אהבה טבעית, שעל ידי זה אין האדם צריך לתת יגיעה, והוא צריך להיזהר לא לקלקל את הטבע. בית, שזה בא שעל ידי אחד שעושה טובות להשני. יש בזה גם כן טבע, שהנותן מתנה להשני, הוא גורר... סליחה. יש בזה גם כן טבע, שהנותן מתנה להשני, הוא גורם בזה שיוהב אותו. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור להשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות. היות שלא כל אחד דומה להשני, כלומר מה שחסר לזה אינו חסר להשני, אולם עם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרך למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. היא לזאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב להשני. ולכן צריכים להיזהר שלא ידברו דיבורים שיכולים להביא לחברה עצבות, שאם זהו גורם שכל אחד מרגיש עצמו ברע. אם כן, לאחר שהוא הולך הביתה, הוא שואל לעצמו, מה הרווחתי בזה שהלכתי לחברה? בכדי לדעת שהמצב שבו אני נמצא הוא מצב של שפלות, ואני צריך להצטער על זה. נמצא כאילו הלכתי לחברה שהם יכניסו אותי למצב של עצבות. אם כן, חבל על הזמן. בטח יותר טוב היה אם לא הלכתי אליהם. ובטח הוא אומר שעוד הפעם שאני אצטרך ללכת לחברה, אני אתן להם תירוצים, בכדי שאני אוכל להשתמט מהם. ובאמור יוצא, שכל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות ולהכניס מרץ בחברה. שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר, שמטרם שבא לחברה הוא היה מאוכזב מעניין ההתקדמות בעבודת השם. מה שאם כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות. הוא מרגיש עכשיו שממש עין ואפס. והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה. אבל מה אדם יכול לעשות בו בזמן שהוא מרגיש שהוא נמצא במצב של עצבות, הן מצד מצב הגשמי והן מצד מצב הרוחני, והגיע הזמן שהוא צריך ללכת לחברה? ועוד שחזל אמרו, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. היינו לומר לחברים שלו, אולי הם יכולים לתת איזה עזרה. ואם כן, איך אנו אומרים שכל אחד צריך לעשות לחברה מצב רוח טוב בזמן שאין לו? ויש כלל, כלום יש בנותן מה שאין בו. אם כן, מה עליו לעשות שייתן משהו לחברה, שזה ייתן התרוממות הרוח לחברה? אולם אין עצה אחרת, אלא שהאדם צריך ללכת בקו ימין. כלומר, שמטרם שהוא הולך לאהבת חברים, שיסתכל במאמר של האמור זצ"ל, ששם הוא נותן סדר מהו קו ימין, שהוא עניין של למעלה מהדעת. ומשם הוא יקבל כוח, איך כשהוא יגיע לחברה, יהיה בידו של כל אחד ואחד פחות יותר להכניס רוח של חיים. ועל ידי זה כל החברה יקבלו שמחה וחיזוק וביטחון. ואסור לעורר בזמן אהבת חברים את הקו שמאל, שרק בזמן שאדם נמצא ביחידות, אז מותר לו להשתמש, ולא יותר מחצי שעה ביום עם הקו שמאל. ועיקר עבודת האדם היא ללכת דווקא בקו ימין, כנל, ושני אנשים ביחד אסור לדבר בחינת שמאל, ורק על ידי זה יכולים לקבל עזרה מהחברה. אולם גרוע ביותר הוא, בזמן שהאדם בא להחברה, ורואה שכל החברה הם במצב של ירידה, ואיך הוא יכול לקבל מהם חיזוק. אז הוא צריך לדון את כולם לקו זכות. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו הסמיכות של קנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לקו זכות. ובענן נבין, כלומר, שבזמן שרוצה לקנות משהו מן החברה, הוא צריך לדון את כולם לקו זכות. אז יש מקום שהוא יכול לקנות מהחברים שיעזרו לו בעבודה, משום שיש לו ממי לקבל. מה שאם כן, בזמן שהוא רואה שהוא עומד משכמו ולמעלה מכל החברה, ממי הוא יקבל? ועל זה באו חז"ל ואמרו, הווה דן את כל האדם לקו זכות. נמצא שעיקר מה שהאדם צריך לבחינת קנה לך חבר, לעבוד באהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים לבוא לזכות לזכות לאהבת השם כנעל. אבל החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. כי לפי גדלות השם שהאדם משער בעצמו, בשיעור הזה האדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. כי אנו רואים בטבע שהקטן מתבטל בפני גדול, ואין זה שייכות לרוחניות, אלא גם אצל אנשים חילוניים נוהג עניין זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה כך בהטבע. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטל לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופים להתחבר להבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר, שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל, ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת, שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא להאדם שיואב את השם, עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. ועניין של השגת הרוממות יש להשיג דווקא על ידי חברה. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה, ושם הוא מדבר בעניין בין תלמיד להרב. ואותו דבר הוא בעיקר לגבי רוממות השם. וזה לשונו, כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה, ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו. אמנם בית תנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברובעם הדרת מלך. ולקבל תנאי האלף, מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים. ואז יכול לקבל הערכת הרוממות מכולם. כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר ולחבבו כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי, כי ברוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. אולם מה שעל החבר לעשות אם הוא צריך לעזרה מהחברים? וכנ"ל אמרנו שאסור לספר באספת החברים דברים רעים שמביאים לידי עצבות. תשובה על זה היא שהאדם צריך לספר לאיזה חבר שהוא יותר קרוב לליבו, והחבר הזה מדבר עם החברה שלא בזמן הקביעות של אספת חברים. כלומר, הוא יכול לדבר עם כל החברה ביחד, אבל לא בזמן אספת חברים הקבוע, אלא יכול לעשות אספה מיוחדת לטובת החבר הנצרך לעזרה. ובעניין קנה לך חבר, יש לפרש עניין קנה, פירושו שצריך לשלם לו, ועל ידי התשלום הוא קונה אותו. ומה הוא משלם לו? יכולים לומר שעניין תשלום מקבלים תמורת יגיעה. כלומר, שיש לפעמים שאדם רוצה לקנות למשל ארון יפה ששווה נגיד $2,000, והוא אומר למוכר, היות שאין לי כסף לשלם, אבל שמעתי שאתה מחפש פועל שיעבוד אצלך חצי חודש, לכן תמורת תשלום כסף עבור הארון אני אעבוד לפי מס חום כסף שאני צריך לשלם לך. ובטח המוכר יסכים. רואים אנו שתשלום יכול להיות על ידי תמורה. כמו כן אצלנו באהבת חברים. בזמן שהאדם צריך לדון את החברים לקו זכות, זהו יגיעה גדולה, ולא כל אחד מוכן לזה. ויש לפעמים מצב יותר גרוע, היינו שיש לפעמים שאדם רואה שחברו מזלזל בו, ועוד יותר מזה, כי שמע עוד לשון הרע, כלומר ששמע מחבר אחד שהוא אמר עליו שהחבר הזה הנקרא פלוני אמר דברים שלא יפה שחברים ידברו אחד על השני, והוא צריך להכניע את עצמו ולדון אותו לקו זכות, וזוהי יגיעה גדולה מאוד. נמצא על ידי היגיעה הוא נותן תשלום שעוד יותר חשוב מתשלום של כסף. אולם אם האדם מדבר עליו לשון הרע, מאיפה ייקח החבר שלו כוח לאהוב אותו? עלו בטח שהוא שונא אותו, אחרת לא היה מדבר עליו לשון הרע. אם כן, מהי התועלת שהוא יכניע עצמו וידון אותו לקו זכות? התשובה היא שעניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת זולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים, שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. אם כן, לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה, אלא האדם הרוצה לקנות אהבת חברים מטעם אהבת הזולת, האדם הזה הוא צריך תיקון שיוהב את השני. לכן, בזמן שהאדם נותן את היגיעה ודן אותו לקף זכות, זוהי סגולה שעל ידי היגיעה מה שהאדם נותן נקרא זה את ארותה דלתתה, ונותנים לו מלמעלה כוח שתהיה לו היכולת לאהוב את כל החברים בלי יוצא מהכלל. וזה נקרא קנה לך חבר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי להשיג אהבת הזולת, וזה נקרא יגיעה, היות שהוא צריך לעבוד למעלה מהדעת. כי מצד השכל, איך אפשר לדון את השני לקו זכות? בו בעת שהשכל מראה לו את פרצופו האמיתי של חברו שהוא שונא אותו. אם כן, מה יש לו להגיד להגוף על זה? מדוע הוא צריך להכניע עצמו בפני חברו? התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לדבקות, להגיע לידי דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה, כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו, אם כן, מהו עניין של הכנעה, שזה דבר קשה? הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו, וכל החיים שלו, שהוא רוצה לחיות, יהיה רק על חשבון, בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת, החל אהבת הזולת בין אדם לחברו, עד אהבת השם. אם כן, עד רבה, מה המקום שהוא יכול לומר שכל המעשה שהוא עושה, אין כאן שום נגיעה עצמית? כי השכל מחייב שהחברים צריכים לאהוב אותו, והוא מתגבר על הדעת שלו, והולך למעלה מהדעת, ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. והגם שלא תמיד האדם במדרגה זו, שתהיה לו היכולת לומר כך, אבל על כל פנים, זהו בהמטרה של העבודה. לכן יש לו כבר מה להשיב לגוף. ובאמור יוצא, שמוטל על כל חבר, מטרם שבא לאספת החברים, לחשוב מה הוא יכול לתת לחברה, בכדי להרים את רוח החיים שבה. ובזה אין הבדל בין אני בדעת לעשיר בדעת. היות שהמחשבה, מה שהוא חושב, אגם שאינו יודע שום דבר, עליו להתפלל להשם שיעזור לו, ולהאמין שהשם הוא שומע תפילות.